אחר הצהריים טובים. ברשות אבא, סבתא הגיע? עדיין לא. ברשות אבא, ברשות סבתא, כל הרבנים והקהל החשוב שנמצא פה. אני אתחיל בזה שלכאורה, אולי לא לכאורה, אין סיבה שאני אעמוד כאן, בפרט כשהנושא הוא שימור מסורת, שימור מסורת אבות. כשמדברים על שימור מסורת אבות, שימור מנהגי אבות, מי שצריך להיות, להוביל ולדבר ולהנחיל, זה האבות, לא צעירי הצון. המבוגרים, הזקנים, שבקיאים במסורת, ששמעו אותה וקיבלו אותה מקודמיהם וקודמי קודמיהם, הם אלה שצריכים לעסוק באופן ישיר בהנחלת מסורת אבות. זה נקודת הפתיחה. אף על פי כן, כיוון שאני פה, נדמה לי שתפקידי הוא לומר משהו על נושא שימור מסורת אבות בשם או מתוך המבט של צעירי הצון. אני מקדים, מי שכבר מזדרז להלל בדפים ימצא שאין שום חידוש בדפים האלה, ואני לא עתיד לחדש שום דבר, כנראה לא מסורות שמישהו לא יודע ולא חידושים אחרים. אני כן חושב שיש אמירה חשובה של מרשה לעצמי לומר הדור הצעיר, שאני מנצל את הכנס הזה כדי שהאמירה הזו תשמע. אולי יחד כל החבורה שיושבת פה ואחרים נוכל גם לעשות משהו עם האמירה הזאת. האמירה הזאת היא בקשה, שאלה. אני אפתח ברשותכם בדוגמה הלכתית אחת קצרה מדברי סבא. הבאתי כמה דוגמאות שקשורות לדעתי לנושא שאני רוצה לדבר עליו. כל הדוגמאות הן מתוך כרך אחד, כרך ג' בפירוש של סבא על הרמב״ם. גם מכיוון שככה יותר נוח לי, אני יכול לבוא עם ספר אחד ולא צריך לבוא עם כמה. גם מכיוון שזה סך הכל דברים שהם מוכרים. ושוב, הפעם אני לחדש, אלא אולי לחדד משהו, ודווקא טוב שהדוגמאות הן מוכרות. מי שיש לו דף, חילקנו פה דפים. מי שלא, אז אני מניח שהדוגמאות מוכרות. וננסה לראות, ברשותכם, כמה שאלות על מה שנקרא. אני מתחיל בהלכה, אנחנו משתדלים בדרך כלל. חז"ל אומרים שחכם שמת, מושיבים ישיבה על קברו. שלל הפירושים שנאמרו על זה, אבל באופן פשוט, נכון לנו תמיד, בטח גם ביום הזה, ללמוד משהו מדברי סבא, לעסוק בתורתו באופן ישיר, אחר כך גם באופן עקיף. אז אני מתחיל. הלכה בהלכות שבת, פרק י', הלכה י' א', במסגרת המלאכות, מלאכות שבת, מלאכת תופר, כותב הרמב״ם כך, וזה סבא מאיר, שזה חידוש של הרמב״ם, חלקו זה חידוש של הרמב״ם. המדבק ניירות או אורות בקולן של סופרים וכיוצא בו, הרי זה תולדת תופר וחייו. אני עוצר פה, זה מה שהבאתי בדף, זה מספיק לי לענייננו. הרמב״ם משתדל להקפיד בכל הלכה שהוא מביא. להגדיר גם את האבות כמו שהם הוגדרו בדברי חז"ל, ואחר כך גם לתת דוגמה אחת לפחות או יותר של תולדה. ולגבי מלאכת תופר, הרמב״ם מביא תולדה שהיא דומה באופן מהותי למלאכה, היא לא דומה דמיון חיצוני, אבל היא דומה דמיון פנימי למלאכה, והתולדה הזאת היא הדבקה של ניירות. טוב, לא יודע כמה יצא לנו להדביק ניירות בשבת, אבל ככה הרמב"ם כותב. ופה סבא מעיר הערה. מילים הללו שכתב רבנו בקולן של סופרים וכיוצא בו, לכאורה מיותרות, והיה צריך לתפוס דרך קצרה כמנהגו הטוב, ולהסתפק במילת המדבק שבה פתח תחילה. מספיק לומר, המדבק ניירות הרי זה תולדת עופר וחייב. הרמב"ם מוסיף תוספת, לכאורה מיותרת, אין לה מקור אלא מדברי הרמב"ם עצמו, בקולן של סופרים, הוא ידגים מה זה חשוב סוג הדבק. לפיכך נראה כי לא לחינם העריך בדברים. הוא כבר פירש לנו ברש פרק ג' דפסחים, כי קולן של סופרים הוא העמילן שמדבקים בו כורכי הספרים את הניירות. לפיכך נראה ברור שכוונתו שאין המדבק חייב עד שידבק במה שדרך הוא מנהג כורכי הספרים לדבק בו הניירות ולכרוך בו הספרים. כלומר, דבק נוזל המתייבש בניירות לגמרי, כנהוג ומקובל. ולפיכך הוסיף וכיוצא בו. בשביל מי שאין לו את הדף לפנים, שוב, מי שמכיר דברים פשוטים, מי שיש לו את הדף, אני מניח שגם כן לא צריך את ההסבר שלי. סאפו פה מדייק מדברי הרמב״ם, שהוא נקט את סוג הדבק שבו מוגדרת התולדה הזאת של מלאכת עופר. כנראה, הוא אומר, הרמב״ם מוסיף דווקא הדבקה בשבת בקולן של סופרים, כנראה שהרמב״ם רוצה לומר לנו שהמדבק חייב דווקא אם הוא מדבק בדבר שכמו בתפירה, כשתופרים שני בדים יחד אפשר באמת להגיע למצב שזה נעשה אחיד לגמרי, כמעט לא מבחינים בתפר, כך גם בהדבקה, דווקא בדבק שהוא מתייבש לגמרי, נעלם ושני הניירות נעשים לאחדים בידיך, זה תולדה שמלאכת תופר, בדבק אחר לא. למה כל כך חשובה הערה הזאת? הוא ממשיך. אבל סוג הדבקה בדבק צמיג שאינו מתייבש ומתקשה עד שנעשים שני החלקים לאחדים בידינו, כגון דבק התחבושות, פלסטר וכו', אינו בגדר תופר כלל. בוא דילגתי על כמה איזושהי הערה. ומינה למציאות בימינו. אותם חיתולים חד פעמיים הנקראים טיטולים, שמאחזים אותם בסוג דבק צמיג שאין דרך הסופרים לכרוך בו את הספרים, אין בו תולדת תופר כלל, ומותר להשתמש באותם חיתולים בשבת. טוב, סבא מחדש חידוש, הלכה שהיא מאוד נצרכת לימינו, טיטולים, כל מי שעדיין שייך לדור הצעיר ומתעסק עם טיטולים, או בילדיו או בנכדיו, אז נתקל בשאלה הזאת בשבת, וכבר דנו בה רבים מן הפוסקים, מותר להדביק, אסור להדביק, באיזה אופן, מותר לפתוח בשבת, אסור, וכולי, כל שלל הצדדים. וסבא כדרכו, בתוך כדי הפירוש על הרמב״ם, הוא משחיל בהערה קטנה, שלפי הדיוק שדייקנו מהרמב״ם, אף על פי שוודאי הרמב״ם עצמו לא כיוון שנכלול טיטולים או לא נכלול טיטולים, כי אנחנו מדברים על מציאות שהיא מציאות חדשה של 20 שנה, לא מציאות, לא שיערו אותה, לא אבותינו לפני 100 שנה, לא לפני 50 שנה, ודאי שלא לפני 800 שנה. אף על פי כן, בתוך דיוק דברי הרמב״ם, אנחנו מוצאים הערה, שממנה אנחנו יכולים ללמוד מה יהיה דין הטיטולים בימינו. אז יש פה חידוש, בסדר, דנו בזה שוב רבים מן הפוסקים, לכאורה זה נושא שהוא שייך למחלוקת הפוסקים בזמננו, כמו כל הלכה שמתחדשת בזמננו, איך אנחנו מתמודדים איתה, איך אנחנו מנתחים אותה, איך אנחנו מכריעים, אנחנו, כלומר, תלמידי חכמים שבדור, איך הם מכריעים, אם מותר, אסור ובאיזה אופן. ואני לכאורה טעיתי, למה אני מביא את זה כפתיח לשיעור שכל כולו הנושא שלו הוא מסורת אבות. לכאורה השאלה העומדת לפתחנו כשאנחנו מדברים על מסורת אבות זה מה היה בתימן, מה היו הנוהגים, מה הייתה המציאות, כיצד עשו כך וכיצד עשו כך. ואני בחרתי לפתוח בהלכה שלא הייתה בתימן. נדמה לי, מה, הרמב״ם? נכון, אבל ההדגשה היא שזה צריך להיות משהו כמו קולן. דהיינו שיש לו תכונות של הדבקה טוטלית. מה זה? לא, גם בזמן חז"ל היו הדבקות אחרות, ולכן הרמב״ם כותב. אם זה היה הדבר היחיד, היה כותב המדבק, וזהו. המדבק, זה מדבק במה שיש. יש כמה סוגים. והרמב"ם מדגיש שמדבק בקולן של סופרים וכיוצא בו. זאת אומרת, דווקא דברים מהסוג הזה. נותר עלינו להגדיר מה פירוש מהסוג הזה. מאיזה סוג. כך, עכשיו, ייתכן, אפשר לפרש את הרמב"ם אחרת. לא באתי לדרוש כאן מה דין הטיטולים בשבת. אמרתי, זו דעת סבא, פתחנו בדבריו בנקודה הזאת. אבל לאן אני חותר? נדמה לי שבאמת, קודם כל, ודאי כל מי שמכיר את כתבי סבא, סבא עסק הרבה במובן הפשוט ששימור מסורת, כלומר כתב על מנהגים, כתב על פסיקת הלכה, פירושים שהוא קיבל מחכמי תימן, הוא כותב בהקדמה שהוא ישקע הרבה פירושים בפירושו על הרמב״ם. וכבר אמרתי שבנושא הזה אין לי מה לחדש. אבל נדמה לי שכשאנחנו באים לדבר על שימור מסורת, צריך להבחין שיש כמה מדרגות או כמה סוגים, כמה מובנים של שימור מסורת. מן השאלה של טיטולים, אני אשאל, יכול לשאול שאלה פתוחה בקהל. מה מנהג תימן בשאלה המוכרת והידועה, וכל אחד יתקל בה, האם אפשר לשים מרק על הפלטה בשבת? נו, מה מנהג תימן? אני לא יודע, אולי חלק מהקהל יגיד, כולם יודעים שהתימנים מניחים מרק על הפלטה בשבת. חלק אחר, אולי רוב הקהל פה, כי הם שייכים לבית מדרשו של סבא, יגיד, חס ושלום, אוי ואבוי, מה פתאום? לשים מרק על הפלטה בשבת? פלטה זה אש גלויה. טוב, האמת צריכה להיאמר שבתימן לא הייתה פלטה. אז מה אנחנו מתווכחים? מה מנהג תימן? בכל זאת, יש מקום למושג מנהג תימן בשאלה הזאת. כשאנחנו מדברים על שימור מסורת, נדמה לי שצריך להבחין בארבע מדרגות של שימור מסורת. יש מובן פשוט, המובן הכי פשוט, גם הכי חיצוני, להישאר כמה שיותר דומים לאבותינו. לפעמים זה נכון, לפעמים זה לא נכון. יש רובד חיצוני של כל תרבות, בגדים מסוימים, ברכות מסוימות, הנהגות מסוימות, מאכלים מסוימים. יש אנשים שאולי זה רובד הקשר שלהם לאבותיהם. אני ממשיך לאכול ג'חנון, אמלוח או קובנה כל שבוע, ובזה אני תימני. טוב, זה נכון שזה מה שאכלו בתימן. זה שייכות לאבותינו או למסורת העדה, במובן מאוד חיצוני. לא יודע טוב או רע, אבל במובן חיצוני, במובן מסוים. זה שייכות לצד החיצוני של העדה. אני אוכל מה שהם אכלו. בסדר? אני משתדל לאכול קובן, אני מודה, אולי אני לא ראוי לעמוד כאן, לא כל שבת, אבל זה רובד מסוים. יש רובד שני, רובד של אווירה של עדה. כבר לא רק ברובד החומרי הפשוט של מלבושים ומאכלים, רובד של מנהגים, של נימוסים, של ברכות, של סדרי הנהגות מסוימים, שהם יוצרים אווירה. שהיא מאוד חשובה, ולכל עדה יש את האווירה שלה, אווירה כזאת, אווירה כזאת, אווירה ששמה דגשים מסוימים על ערכים מסוימים, מול דגשים על ערכים אחרים. אני חושב, אולי ניתן לומר שזו קומה שנייה בשימור המסורת, זאת אומרת להיות שייך לרוח הזאת. גם פה, כמו במדרגה הראשונה, הדברים הם הרבה פעמים מאוד מאוד תלויים, באופן אמיתי, בזמן ובמקום. כמו שלרובנו, נדמה לי, אני לא צריך, לא אסתכן אם אני אומר, כשאני אסתכל פה על היושבים באולם, שרובנו לא מתלבשים כמו אבותינו, ולא משנה מאיזה סיבות, יכול להיות שזה גם כבר לא כל כך פרקטי, יכול להיות שזה יותר יתאים לרכיבה על חמורים ולאקלים התימני וסיבות אחרות, או מסיבות אחרות, לא משנה. אנחנו לא נמצאים שם. גם הרובד השני, קצת יותר בעדינות צריך לומר אותו, אבל גם הרובד השני של, שוב, סדרי חיים, לא יודע מה אנחנו קמים באותה שעה כמו אבותינו, לא יודע מה אנחנו הולכים לישון באותה שעה כמו אבותינו. והברכות משתנות, והנימוסים ברחוב משתנים. גם מסיבה שתנאי החיים השתנו, גם מסיבה אולי נוספת, אנחנו כבר לא לבד, ברוך השם, עם ישראל מתקבץ בארצו, ואנחנו כמעט כולנו, חלק עוד חיים ככה בקהילות, שאולי הצבע החום בולט בהם יותר, חלקנו גם חיים בקהילות שבכלל, אפילו גדלים ומתחנכים במקומות ש... כל הרחוב, ברוך השם, הוא עשוי מבליל של כל עם ישראל, מה שהביא איתו מכל הארצות. אני חושב, נדמה לי שעדת תימן גם התבלטה, אולי התבלטה בזה שמהר מאוד באופן יחסי, היא נטמעה והשתלבה בכל מערכי החיים, כשעלו פה לארץ. חלק מהמחיר של זה הוא שלא מקיימים כל כך קהילות סגורות ונפרדות שמשמרות את אותו סגנון חיים מיוחד. יש מדרגה שלישית, לעניות דעתי, מדרגה פנימית יותר מאשר שימור נוסח הברכות. אני אפילו, כשאני פה על הבימה, אני ככה משתדל לכבוד הקהל להקפיד יותר על הגיעה הנכונה של עין ושל חטא. בתפילה, בקריאה בתורה, אני מקפיד בזה. ביום יום, אני חושב שגם רבים הצעירים כמוני, ודאי מי שלא גר, מי שלא גדל בראש העין או בכפר חטין, אז כנראה גם בזה הוא פחות מקפיד, אף על פי שהדבר הוא נכון. אני לא דורש את זה לשבח. אני מתאר מציאות. יש רובד מסוים שאנחנו בוודאי מאבדים כשאנחנו זוכים לקיבוץ גלויות וזוכים להשתלב עם כל עם ישראל ביחד. אבל יש רובד שלישי. הרובד השלישי הוא רובד של חוכמת תימן. רובד של הלכה. הרובד הפנימי יותר של כל יהודים מישראל, של חייו של יהודים ישראל. זה גם בדרך כלל הרובד הפחות משתנה. זה לא כל כך משנה איפה אתה נמצא, באין אתה הולך, ובאיזה תנאי חיים אתה חי. הלכה היא הלכה. גם ההלכה מושפעת בתנאי החיים, אבל פחות מהבגדים ופחות מהמאכלים ופחות מהדברים האחרים. אני חושב שבשאלה הזאת אנחנו נבחנים יותר במה אנחנו קשורים למסורת אבותינו, כמה אנחנו משמרים את ההלכה, את הפסיקת ההלכה שקיבלנו מאבותינו, אם זה בהקשר הזה את ההליכה בדרכו של הרמב״ם. אני אומר את זה כי אני מכיר לא מעט אנשים, ולפחות לדידי, אחר כך כשגדלתי גם למדתי שגם בתימן היה כמה סגנונות וכמה כיוונים, אבל בצעירותי תמיד מאוד תמדתי על אנשים שהייתי פוגש, חברים בכל המקומות, בישיבות, בזה שאני אמרתי, אני תימני, גם הם אמרו, אנחנו תימנים, והתברר שהם אוכלים יותר מאכלים תימנים ממני, ולפעמים גם בקיאים יותר ממני בכמה מילים בערבית יהודית תימנית. אבל אורח חייהם, כשיש להם שאלה, אז הם פותחים משנה ברורה. חלילה, אין בליבנו משנה ברורה הדבר מגדולי גאוני ישראל. אבל לי זה תמיד היה מאוד מוזר. זה היה בזה טעם לפגם. אתה לוקח לבוש חיצוני של משהו, ואתה מפספס את החוכמה הפנימית שלו. את הלוז המרכזי, את הפסיקת הלכה. לכן נדמה לי שהמדרגה השלישית בשימור מסורת היא באמת ההצמדות לאורח ההלכה ולתורה. התורה זה הדבר המרכזי, לתורה של אבותינו. אמרתי קודם שיש ארבע מדרגות. נדמה לי, וזה קשור לדוגמה שהבאתי, כי כל מה שהבאתי עד עכשיו, גם השאלה של הטיטולים, זה לא שאלה שאבותינו עסקו בה, ואין פה שאלה איך פסקו הלכה בתימן. יש מדרגה רביעית. המדרגה הרביעית היא, גם כשמדברים על פסיקת ההלכה, יש לו מושג מאוד עדין וחמקמק, שהוא לא מה נפסקה ההלכה, אלא כיצד נפסקה ההלכה, או מה הגורמים שהובאו בחשבון בפסיקת ההלכה. איזה רוח הנחתה את אבותינו, את רבותינו, כשהם פסקו מה שפסקו. אני קורא לזה השורש של פסיקת ההלכה. למה זה כל כך חשוב ומרכזי? כי כמו שאמרנו, אנחנו חיים, אני מייצג את הדור הצעיר, ואני משער אותם שאלות ובעיות שאני נתקל בהם, מניח שגם רבים מחבריי, וזה נעשה יותר ויותר. מוריי ורבותיי, לדור הצעיר לא עוזר לשנן מה היה בתימן. לא עוזר. בתימן לא היה אינטרנט, בתימן לא היה אייפון, וכך הלאה וכך הלאה. זה לא שאלה חיצונית, זה שאלה מהותית. אנחנו נתקלים כל יום וכל לילה וכל שעה במציאויות חדשות, בדברים חדשים, שהרבה פעמים גם מי שבקי באופן חיצוני, באופן פשוט, מכיר את תולדות חיי אבותינו, בקי במנהגים או אפילו בפסיקת ההלכה באופן פשוט, לא יודע כשהוא עומד מול מציאות חדשה, והמציאות מתחדשת כל הזמן, לא יודע באמת מה אבותינו היו אומרים כאן, או מה הרמב״ם היה אומר לעשות כאן. כלומר, לא מה ההלכה שקיבלנו אמרה, אלא אותה רוח שגרמה לאבותינו, באופן כללי, כקבוצה, ככלל, לפסוק כפי שהם פסקו, לנהוג כפי שהם נהגו, לקבל על עצמם פסיקה מסוימת ולא פסיקה אחרת. את הרוח הזאת, אם לא מקשיבים לטוב, עלולים לפספס. והרבה פעמים אני, שוב, אני אומר את זה כלצרי, כי אני פוגש דברים, גם אנשים שלמדו ובקיאים, וגם אנשים שאומרים, אני הולך לפי הרמב״ם, אני רוצה. כל זה במה שכתוב. כשמגיעים למשהו שלא כתוב, מכוח הנסיבות, מכוח המציאות, באמת אין לנו הרבה עדיין, ברוך השם, לאחרונה יוצאים יותר ויותר ברורים, ויותר ויותר ספרים, אבל אין לנו הרבה ספרים שמתחדשים בכל עת, על השאלות שמתחדשות בכל עת, שאנחנו יכולים לומר שהם תואמים את אורח פסיקת ההלכה של אבותינו, ולכן יש לפעמים נטייה בנקודה הזאת לזנוח לטעמי את מה שאני קורא מסורת אבותינו, ולאמץ, טוב, בואו נפתח ילקוט יוסף, נראה מה כתוב. עוד פעם, חלילה, אנחנו עפר לרגלי מרן הרב עובדיה, אבל הוא מייצג כיוון הלכתי שלם, שהוא לא בהכרח, לפחות לא חלק מחכמי תימן, או שוב, כמו שציינתי, ספרים אחרים, פותחים ספר כזה, ספר אחר, ובנקודה הזאת אנחנו עלולים לאבד את מסורת אבותינו במובן הכי פנימי שלה. כמו שאמרתי, אפילו לא מה נפסק, אלא מה גרם למה שנפסק. ככל שהמציאות משתנה יותר, אז לאט לאט פוחתת והולכת האפשרות להמשיך את אבותינו באופן החיצוני, וגובר יותר ויותר הצורך להיות קשורים למסורת אבותינו במובן הפנימי שלה. נדמה לי שאולי אפילו אני יכול לומר, זה לא רמב״ם, סלח לי הקהל, זה רשי, שדברים רמוזים בדברי רשי, כמדומני שפעם גם שמעתי כיוון כזה, כרגע לא מצאתי אותו, אז לא יודע אם אני אומר בשם עצמי או לא בשם עצמי, אבל פסוק, פרק א', פסוק ג' בשיר השירים, הבאתי במקור מספר אחת, אני מתנצל על הדבר הזה, מי שמפריע לו, זה פשוט השעון שלי, אני בלי זה לא יודע מתי אני צריך לסיים. לריח שמניך טובים, שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. אומר רשי, יש כמה פירושים, מה פירוש שמן תורק שמך, מביא רשי, מבוסס על גמרא, מסכת עבודה זרה, דף למד ה', מה זה שמן תורק שמך? שמן תורק נקרא שמך, להיות נאמר עליך, אתה שמן אשר תורק תמיד, להיות ריח ערב שלך יוצא למרחוק. שכן דרך שמן ערב, בכל עת שהוא בצלוחית חתומה, אין ריחו נודף. פותחה ומריק שמנה לכלי אחר, ריחו נודף. תכונה מעניינת לשמן. עד עכשיו תיארנו מציאות שיכלה להישמע או להיראות קצת עגומה אולי. טוב, כבר אי אפשר להתלבש כמו אבותינו, גם לברך כל בוקר באותם ברכות, או אמנם שמו בסידור, אני לא יודע כמה אנשים משתמשים בזה ביום יום, או באמת המאכלים, באופן חלקי, כל הדברים האלה כבר אי אפשר. גם בהלכה ציירנו שבעצם יש לנו איזשהו קושי, כיוון שכל מסגרות החיים השתנו, אז אי אפשר להעתיק בצורה מדויקת כל ההלכות משם לפה ולדעת כיצד לנהוג ואיך לנהוג. אז אנחנו בעיה, טוב, צריך לחפש את השורש של ההלכה. אבל פה בסוג בשיר השירים אולי מכוון אותנו לזה שהמצב הזה הוא לא רק בעיה, יש בו גם ממד של יתרון. אומר רשי, שמן תורק נקרא שמך, כן, אני הדגשתי פה, להיות נאמר עליך, אתה שמן אשר תורק תמיד. פעם ראיתי שדרשו את זה על דברי תורה. דברי תורה, יש להם לפעמים יכולת לעמוד, להשתמר במקום מסוים, הרבה זמן, יכולת עמידות, זה צלוחית חתומה. אבל לפעמים דווקא במעבר מכלי לכלי, זה תכונתו של השמן, אז ריחו נודף, לא כשהוא סגור בצלוחית. כשאין ברירה וצריך להעביר אותו לכלי אחר. הכלי האחר הוא נראה אחרת מהכלי הראשון. הכלי האחר יש לו צורה אחרת, אולי יש לו צבע אחר, אולי יש כל מיני דברים שבהם הוא לא דומה לכלי הראשון. אבל דווקא בתנועה הזאת של השמן מכלי אחד לכלי שני, אז ריחו נודף. במובן הזה של דברי תורה, הצורך לפעמים להעביר דברי תורה ממערכת אחת, קבועה, סגורה של דפוסי חיים, של הנהגות, של הלכות, שבהם הכל פשוט וידוע ויודעים כיצד נוהגים בכל רגע נתון, למציאות חדשה ומשתנה, היא מכריחה לגלות את הריח שבשמן, כלומר את התוכן הפנימי, כלומר מה הניע את אבותינו לפסוק כפי שהם פסקו, או מה הקווים המנחים, עוד פעם, לא רק בפסיקת ההלכה, אלא באופן פסיקת ההלכה. לא עם הלכה כאבאי או כרבה, אלא באיזה אופן קוראים את הסוגיה בכלל. כי אנחנו נידרש לזה במקום שנצטרך לקרוא סוגיות שאבותינו לא קראו, או קראו, ולא הייתה להם מציאות קונקרטית מול העיניים שתעמוד מולם כשהם קראו את הסוגיה הזאת. זה נקרא הריח. זה לגעת ברוח, ברוח הפנימית, בתוכן המהותי של מסורת אבותינו, בשורש של מסורת אבותינו, שנדמה לי ש... זאת המשימה המרכזית שלנו וההכרח שלנו לשמר אותו. וזה קשה. יש פה תלמידי חכמים גדולים, מן הסתם, אתם יודעים, זה יותר בקלות, לפחות אני באופן אישי, יודע על עצמי ועל סביבתי שזה מסובך. אבל נדמה לי גם בזה שסבא התווה לנו דרך, ואני חושב שבהרבה מההלכות, לא בהלכות שהוא כתב לנו מה נהגו בתימן, אלא בהלכות שהוא חידש, הוא למעשה שימר לנו והדגים לנו כיצד לחדש הלכות ברוח אבותינו. כיצד להמשיך ולחיות בתוך מציאות משתנה כשהשמן מורק מכלי אל כלי, אבל הריח אז הוא מופץ. הערכים היסודיים המרכזיים, התפיסה התלמודית, התפיסה של הדינים, התפיסה, אולי ניגע בכמה נקודות רק ב... מה זה באמת התפיסה? ואני לא בטוח שאני יודע. אני אולי אומר יותר שאלה מתשובה. אבל נדגים את זה בשתי נקודות. נדמה לי שגם בזה, סבא היה באמת מסוללי הדרך, שיכל לקחת את חוכמת תימן, ולא רק לשנן לנו אותה, ולא רק לספר לנו עליה, אלא לקחת את הריח שלה, ולחדש איתו גם הלכות חדשות, שאנחנו יכולים בהחלט להמשיך להגיד, מנהג תימן, לא היה טיטולים בתימן, נכון, אבל כשקוראים את הרמב״ם במשקפיים כאלה, כמו שהתרגלנו לקרוא, כמו שאבותינו התרגלו לקרוא, כמו שקיבלנו במסורת, אז זאת התמונה שמתקבלת, אז זאת המסקנה שמותר, ומותר בצורה קצרה ובצורה פשוטה, כמו שהדברים מובאים פה, ובלי להיכנס לספקי ספקות, ואולי צד כזה וצד אחר, ומותר כי כך דייקנו מהרמב״ם, בלי להיכנס לשאלה, בסדר, תכיר את כל הדברים וסבא ידע, וודאי שהמשימה הזאת היא משימה לתלמידי חכמים שבקיאים בש"ס ובקיאים ברמב"ם, ולא כל אחד לעצמו עכשיו יקרא שורה ויפסוק הלכה, אבל מבלי להיכנס למה אומר האחרון הזה, ומה אומר האחרון הזה, ודעתם ושיטתם, חשוב ללמוד, חשוב לדעת, ייתכן שהם צודקים מאיתנו ונכון להתבטא לדבריהם, אבל הרוח היסודית שעוברת בדברים, הרוח היסודית שאותה הוא מעביר לנו, כך, באופן הזה, זה נקרא לשמור על, ככה אני קראתי לזה לעצמי, מסורת הפסיקה של אבותינו. דהיינו לא הפסיקה עצמה, אלא איך ניגש גם לפסיקה חדשה. איך ניגש ונפגוש מציאויות חדשות שבהם עוד לא התנסינו. אני מראש הבאתי כמה דוגמאות על הדף, אמרתי, לא ידעתי אם אני אדרש להאריך או לקצר, אז לא ניגע בכולם. מקור מספר 3 לא נראה אותו עכשיו, הוא רק מדגים בעצם, כמו מקור 2, איך סבא מדייק דיוק מדברי הרמב״ם, במקרה הזה מפירוש המשניות, מדייק דיוק שמוציא ממנו הלכה למציאות חדשה שעומדת בפנינו היום, שלא עמדה בפני אבותינו בתימן, כנראה מציאות שחלקים גדולים מעם ישראל, לפחות בתיהם בצנעה, לא שורים שבת, חלקם גם בפרסיה, זה דיון בפני עצמו, חלקם שלא בפרסיה, אבל בין השאר זה מעמיד לנו שאלה, בהלכות עירוב, אפשר לערב איתם, אי אפשר לערב איתם. וגם פה, סבא מדייק דיוק מדברי הרמב״ם, ודאי שהרמב״ם לא רמז לאותם אנשים. הם לא עמדו מולו. הרמב״ם רק דייק בלשונו הגדרה מסוימת, וסבא מתוך הדברים אומר, אם כך, זה פותר לנו שאלה שמונחת לפנינו היום. מה שחשוב שם, אני לא אקרא את זה עכשיו בפנים, לשאלה הזאת יש שתי תשובות. וכיצד נוהגים היום עם עירוב, עם אנשים שלא מודים בעירוב? יש שאלה כזאת, יש תשובה אחת של הראש, ובדרך כלל נוהגים כמותה. זה ככה מובא בדרך כלל באחרונים. אבל סבא, אחרי שהוא מביא את הדברים, אז הוא אומר, טוב, לדעת הראש יש תשובה. אבל מה אנחנו נעשה עם דעת הרמב״ם? כלומר, קודם כל מוטלת עלינו החובה, בכל מציאות שאנחנו נתקלים בה. גם כשההנהגה הכללית של הרחוב היא כבר לפי שיטה מסוימת. אנחנו צריכים לשאול, רגע, לפי הרמב״ם, ככה דין או לא ככה דין? זה נכון או לא נכון? אנחנו יכולים להשתתף בעירוב או לא יכולים להשתתף בעירוב במקרה הזה? השאלה היא ביחס לדעת הרמב״ם, וגם התשובה תבוא מתוך דברי הרמב״ם ומתוך דיוק בדבריו. אני אגע רק בעוד מקור אחד, מקור מספר 4. שם סבא כן מביא מסורת, מסורת ישרה מחכמי תימן, ונדמה לי שיש שם נקודה אחת שכדאי לשים לב אליה. ההלכה היא הלכה מוכרת, הלכה בהלכות עירוב, ויש מקום שנקרא קרפף שהוקף לדירה, כלומר שטח מוקף, מגודר, שטח גדול ענייננו, אני לא נכנס עכשיו לכל פרטי הדינים, שטח גדול מגודר, שלא גרים בו בדרך כלל, אבל הקיפו אותו לשם דיור, לשם דירה, דנים חז"ל האם מותר לטלטל שם או אסור לטלטל שם, גזרו חז"ל שאסור לטלטל שם, כיוון שזה דומה מדי למקום פרוץ, אמנם יש לו מחיצות, אמנם התורה רשות היחיד, אבל הוא דומה לרשות הרבים, או שהוא דומה למקום פרוץ, ולכן גזרו לו לטלטל בו, אם הוא לא הוקף לדירה. אם מראש, כשיצרו את המחיצות, יצרו אותם על מנת שיגורו בתוך השטח הזה, או ישתמשו בו שימושי דירה, אמרו חז"ל, מותר לטלטל בתוך השטח הזה. אבל סייגו את הדברים. מותר לטלטל בתוך השטח, אלא אם כן יש זריעה, זרעו בתוך השטח, חלק ניכר, חלק משמעותי מהשטח, שוב, אני בכוונה לא מדייק עכשיו את הדברים עד הסוף, אם זרעו בתוך חלק מהשטח, כבר אסור לטלטל בו. הזריעה עצמה, ברגע שזורים באיזשהו מקום, אז בדרך כלל אי אפשר לדרוך שם, אי אפשר להסתובב שם, אתה כבר לא יכול להגיד שזה עומד לשימושך באופן פשוט, ולכן אסור להסתובב, אבל לכן אמרו חז"ל, אף על פי, לא רק שאי אפשר לטלטל במקום הזרוע, אסור לטלטל בכל השטח. אני קורא במקור 4 בפנים. מקום יותר מבית צעתיים שוקף לדירה, אם נזרע במיותו, ודילגתי על המשך לשון הרמב״ם, אם היה המקום הזרוע יותר מבית צעתיים, אסור לטלטל בכולו. לשון הרמב״ם, דין הגמרא הפשוט, בלי, לעניות דעתי הדלה, אבל נדמה לי שרוב מי שיקרא את הפרק יסכים איתי, בלי שום רמז למה. אומר המגיד משנה, פרשן הראשי והמרכזי על הרמב״ם, מה שסבא מקפיד תמיד להביא אותו ראשון, כמעט תמיד, אומר המגיד משנה, מסביר בדברי רשי, שהתקבלו בצורה פשוטה, כמדומני על כל הראשונים, לפי שנפרץ במלואו למקום האסור לו. כלומר, השטח שבו הזרעים, אני אעשה לתמצאת, השטח שבו הזרעים אסור לטלטל בו, כי לא מסתובבים שם, זה לא מיד לדירה, ושאר השטח אסור לטלטל בו בשבת. למה? מפני שהוא פתוח אל השטח של הזרעים, בלי שום מחיצה ביניהם, בלי שום הבדלה, ולכן גם הוא נאסר. צריכה להיות חציצה ביניהם. כך רש"י הסביר שם, וכך הלכו כל הראשונים בשיטתו, וכך המגיד משנה מסביר גם בצורה פשוטה את הרמב״ם. כמו שאומרים, הרמב״ם לא אמר אחרת. עכשיו סבא מביא פה הערה. ורבותינו פרשו לנו, דלב משום שנפרץ במלואו, כדי פירוש רש"י ז"ל, אלא נאסר כולו, משום שכל היתר שלו הוא במחשבה בלבד. כלומר, שחשב בהיקפו לשם דירה, ואתה בא מעשה שנזרע רובו, או שזרע בו יותר מבית צעתיים, וביטל את המחשבה. והואיל וכן, אני קצת דילגתי, דווקא כשאין בתוך היקף דיורים בפועל. אבל כשיש דיורים בפועל, אין מעשה הזריעה מבטל לדיורים שבפועל. אני רגע אחד עוצר פה, ממש בקצרה. העיקרון, אומר סבא, חכמי תימן הסבירו את ההלכה הזאת באופן אחר, אחר מרש"י, אחר מכל הראשונים, אחר מהמגיד משנה בדעת הרמב״ם, וכך כסף משנה וכולם, הסבירו את ההלכה באופן אחר. סיבה אחרת לגמרי. הסיבה היא שאם אתה הגדרת את השטח כראוי לדירה, במחשבה, לא גרת שם, רק הגדרת אותו כראוי לדירה בזה שעשית מחיצות מסוימות, אם באת וזרעת שם זרעים, אז בא מעשה, ביטל את המחשבה. למה זה חשוב? כי אם גרים בפועל בתוך המקום הזה, אז המעשה לא ביטל את המחשבה. מותר להמשיך לטלטל שם. אני אומר עכשיו ממש בתמצות, שובת לא נכנס לכל החשבון. הדבר הזה הוא שייך להלכה מאוד מעשית, מאוד מוכרת, לא חדשה. זה היה גם בימי אבותינו. גם היום מאוד מוכר במושבים, ביישובים, בקיבוצים, במקומות שלפעמים יש שטח זרוע שנמצא בתוך העירוב או בין הבתים. ואז השאלה, אם מותר לטלטל או אסור לטלטל, או שצריך להקיף כל שדה בעירוב בפני עצמו, כדי שלא יסור את הטלטול בכל המושב. שאלה מצויה. ואומר ככה סבא, וכך היה המעשה בעיר צנע, בירת תימן, שהייתה מוקפת חומה גבוהה, דלתיים ובריח, ויש בתוכה גנות ופרדסים וחלקות אדמה גדולות, הנזרעות תבואה וירקות. מן הגנות היו מוקפות חומה בפני עצמן, ומהן היו פרזות, והיו מטלטלים בכל העיר מן הטעם שכתבתי. ולא היה מי שפקפק בדבר, פרט למרי אביאץ', זכרון לברכה, שהיה מורה שאין לסמוך הסבר הזו, והיה יחיד בצנה שלא היה מטלטל בשבת מחמת הזרעים. בפועל, סמכו על הסברה הזאת בתימן, ככה נהגו גם בצנה עצמה את השאלה הזאת, ונהגו לטלטל. עכשיו זה לא כותב, ועיין, מביא שורה של אחרונים, אחרוני ה-300 שנה האחרונות, שדנו בשאלה כאין זאת, מהם שצידדו להתיר, גם מי שהתיר, התיר רק בשעת הדחק, לא באופן גורף, כמו שהתירו בתימן. וסבא מסיים, אך בתימן סמכו על זה בלי פיקפוק, ומוסיף 4 מילים, שמבחינתי הם לוז העניין. סמכו על זה בלי פיקפוק, והניחו שכך דעת רבנו. אני חושב שזה 4 מילים מבהילות, ברשותכם. כל הראשונים למדו את הגמרא בצורה מסוימת. אחריהם כל האחרונים, כמעט, למדו את הגמרא באופן הזה. מרשם מברזן, או נחלת צבי שם, שמביא את המעיל שמואל, אומר, אולי בשעת הדחק יש איזה מקום לומר אחרת, בסדר. אבל בתימן, לא רק שפרשו אחרת את הדין, אחרת מרשי, אחרת מהמגיד משנה, אחרת מכל הראשונים, אף על פי שאין ברמב״ם, גם סבא לא מביא פה שום דיוק, אין ברמב״ם שום רמז איך הוא פרש את ההלכה הזאת, לא רק שהם במרכאות הרשו לעצמם לפסוק כך, לנהוג כך הלכה למעשה בצורה פשוטה כולם, סבא מוסיף 4 מילים קטנות וחשובות, הם הרשו לעצמם להניח שגם הרמב״ם מן הסתם ככה חושב. טוב, אני חושב שצריך כתפיים וגדלות בשביל הדבר הזה, אבל אני חושב שגם מקופלת פה אמירה מאוד גדולה. אולי היא קצת מכוונת לאיך מגיעים למה שדיברתי קודם, אותה משימה גדולה. והמשימה היא באמת להיות כל כך שייכים, מתוך לימוד תורה, מתוך עיון, מתוך שקידה, מתוך המכה, כל אחד כפי כוחו, כן, אני לא בא להגיד כי אני שם, אני לא שם, אני חושב שזו משימה, הסבא היה שם, ועכשיו המשימה מוטלת לפתח כל התלמיד החיים הגדולים, וכל מי מאיתנו שיכול לעזור בהם בזה משהו, אז הוא צריך להצטרף למשימה הזאת. כל כך היו ספוגים בתודעת הרמב״ם, בהשקפתו, במחשבתו, בתורתו, בדרכיו, שגם הרשו לעצמם לומר ולפסוק הלכה במקום שהוא לא גילה את דעתו ולא ברמז, ולא במקום שיש דיוק שאפשר להוציא מדבריו הלכה חדשה, לומר, אנחנו מניחים שככה הרמב״ם היה פוסק, ואנחנו עושים ככה בלי שום פיקפוק, נגד רשי, ונגד המגיד משנה, ונגד הרבה מהראשונים, או כמעט כל הראשונים, ונגד הרבה מהאחרונים, כן, כך דרכנו, כך שיטתנו. עכשיו, כמובן שזה לא דרך שיהיה פתוחה לכל אחד חלילה לעשות מה שהוא רוצה, אבל ודאי שיש כאן כבר איזשהו רמז, כיוון, רוח, מה פירוש לא רק פסיקת ההלכה, אלא אורח פסיקת ההלכה, שאנחנו נדרשים, כל אחד כפי כוחו, לחפש ולנסות להמשיך. במקום מספר 5, הרמנט, אני מניח שרבים מכירים אותה, מה שסבא כותב בהקדמה לפירוש על, על הריף, על מסכת חולין, אותו מפרש קדמון מחכמי תימן שסבא תרגם, בהקדמה שם סבא מאיר הערה, שגם היא קשורה מאוד לשאלה הזאת של אורח פסיקת ההלכה, לא רק הפסיקה עצמה, אלא אורח פסיקת ההלכה, ושם סבא מאיר כך. כולנו יודעים שפסיקת הלכה, אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם, יהודי תימן קיבלו את הרמב״ם. הערה, יש לדעת שלא עזבו יהודי תימן מנהגותיהם העתיקים ונהגו על פי הרמב״ם, אלא הסיבה שקיבלו עליהם לרב ולמורה צדק, מפני שראו שפסקיו מתאימים לכללי ההוראה שבידיהם, והוראותיו תואמות את מנהגיהם המקובלים בידיהם מקדם קדמתה. כולם מכירים את ההערה שסבא אומר על הסידור בספר אהבה, אבל פה הוא גם מאיר את זה באופן כללי על כלל מנהגותיהם. כלומר, הדבר המרכזי שיהודי תימן באו לשמר, גם כשהם הגיעו למקום ופגשו את גדול חכמי הדורות והחליטו לקבל על עצמם אותו לרב ולמורה, עם הסגנון של הפסיקות שלו, הכיוון הכללי, האורח, הריח של הכיוון הזה, עולה בקנה אחד עם מה שקיבלנו מאבות אבותינו, כך אמרו אבותינו לפני 800 שנה, אז אנחנו הולכים איתו. אז הוא מתאים לנו. כלומר, הנקודה המרכזית היא קודם כל הדבר הזה. יש בידינו את הדרך התלמודית שלנו, את אורח פסיקת ההלכה, את הפשטות והישרות, את האפשרות גם בכל דור לחדש, לקבל את כל דעת חכמי הדורות, אבל לא להתבטל מפני דעת כל חכמי הדורות, להיצמד בצורה ישרה לדברים, להיצמד לעיקר הדין ולברוח כמה שאפשר מחששות וספקות וספקי ספקות. כל הכיוון הזה שקצת רמזתי אולי, דברים שיכולים לאפיין את הפסיקה הזאת, כשראו שהרמב״ם עולה בקנה אחד עם הכיוון הזה שלהם, שימרו אותו. זאת אומרת, גם כשאנחנו אומרים שאנחנו הולכים עם הרמב״ם, זה משמר לנו בעצם שוב את מה? את הרוח היסודית שאליה אנחנו נתבעים. אני חושב שלסיכום באמת, מה שצריך לומר זה שכשאנחנו מדברים על מסורת אבות, במציאות שלנו, של הצעירים, מציאות משתנה ורחוקה ומאוד לא דומה במשהו למציאות בתימן, אז הנושא המרכזי שלנו הוא לא רק לשנן את דברי רבותינו ולדעת, חשוב מאוד, אבל זה לא מסתכם בזה, לדעת מה מעריץ אמר פה ומה שטילזתים אמר פה ומה מורי כתב במקום הזה ובמקום הזה, גם לשנן את פסקי מורי. אנחנו רואים, מלפני 10 שנים עד היום, כמה שאלות חדשות צצו שאנחנו אומרים, לא הספקנו לשאול. בסדר, עכשיו השאלה מה? והשאלה המרכזית היא באמת, אם אנחנו עושים כל מאמץ בנקודה הזאת, לשמר את הרוח, את הכיוון, כשאני אומר, אני מעלה פה שאלה בעצם, מה בדיוק הרוח? מה בדיוק הכיוון? ותמיד חכמים גדולים צריכים לעסוק ולהניח לפנינו, ונכתבו כל מיני מאמרים, דרכו של מורי, שיטתו, אבל התפקיד שלנו הוא, קודם כל לא לזנוח את זה, ובכל שאלה חדשה, לשאול מה הרמב״ם היה אומר פה. יאו. תלמד, תשתדל ללמוד, ממי שמבין בתחום הזה הכי טוב. תלמד את זה, תלמד את זה, את השיטה הזאת, את השיטה הזאת. אחר כך תשאל את עצמך, מה דעת הרמב״ם, וכך תעשה.